אנחנו אוחזים בהקדמה השלישית. יש פה עוד הרבה, כבר קראנו את זה פעם אחת, אנחנו נקרא את זה עוד פעם, ונראה לי שעדיין לא הבנו. יש נקודה אחת שאמרתי שבוע שבוע, שראיתי שהוא קצת בעייתי, שדיברנו על זה שלפי הקדמת האטומיזם, אז חייב להיות מקום ריק בשביל שדברים יוכלו להיכנס לדברים. והזכרנו סוג של שאלה בעצם, מה, או שזה הדרך היחידה להבין מה זה אומר, שזה מה קורה ב, ב, איך קוראים לזה? מה קורה כאשר דברים זזים, כן? אנחנו אמרנו, לפי האטומיזם מצריך להיות מקום ריק, כי אחרת יש הנחה, וההנחה הזאת היא מוסכמת, כן? ההנחה הזאת היא מוסכמת על כל הצדדים, שזה שגוף לא יכול להיכנס לגוף, שני גופים לא יכולים להיות באותו מקום בו זמנית, זה מוסכם, זה חייב להיות מוסכם, כי אחרת כל העולם יכול להיכנס לנקודה אחת, לעמה אחת, כמו שהם כותבים, ואז לא יהיה מקום בכלל, כאילו, חייב להיות שיש משהו שחייב ש... שדברים לא יכולים להיכנס אחד לתוך השני. אז למה השיטה שמאמינה בגופים, בחומר וצורה, לא צריכה להגיד שיש מקום ריק בשביל שהתנועה תוכל לעבוד? אז אני אמרתי שבאיזשהו מובן, לפי דעתם, כן דברים נכנסים לדברים, שזה נכון, אבל לא למקום שלהם. כלומר, התשובה היא כנראה משהו כזה, שלפי אריסטו, זה שיש לדברים נפח וגודל, אפשר גם לדבר על density, כן? המידת הרכיסות של הדברים, הוא אחד מהתכונות, אחד מהאקסידנס, אחד מהמקרים של הגוף, כן? עכשיו, בתור מקרה של הגוף, הוא יכול להשתנות, כן? דבר שהיה קטן יכול להיות גדול, דבר שהיה יותר דחוס, יכול להיות פחות דחוס. למשל, כאשר בן אדם נכנס לחדר שהיה מלא אוויר, כן? אז שני המקומות נשארים מלאים כל הזמן. החדר היה מלא אוויר, מלא רוח, ועכשיו הוא גם מלא, יש פה אדם, ואיפה הלך הרוח שהיה במקום שהאדם הזה? התשובה היא, שאנחנו לא צריכים מרווח ריק, בשביל שהדברים יוכלו לזוז, כי אותו מספר, אותו גוף של רוח, של אוויר שהיה בחדר, הוא הצטמצם קצת, הוא נהיה יותר דחוס. ועכשיו כשאדם נכנס, אז הוא דחף את האוויר שהיה בחדר, להיות יותר דחוס, ואז יש מקום בשבילו. אז זה איך שאריסטו מבין את התנועה, שזה אפשר לקרוא לזה שדברים נכנסים לתוך דברים, אבל הם לא נכנסים לתוך המקום שלהם, כי הם גורמים שהדברים ייקחו פחות מקום. זה אפשרי רק להגיד אם אתה מבין שהמקום שדברים תופסים הוא מקרה של הדברים. אם אתה מבין שהמקום שדברים תופסים הוא עצם ההגדרה שלהם, כן? כלומר שיש אטומים שזה מה שהדברים הם, שאטומים לא יכול להיות להם נפח יותר גדול ופחות גדול, כן? כפי שה... הוא הזכיר גם פה שהם לא תופסים את עניין המקרה, את עניין הכמות כמקרה. כן, גודל הוא פשוט פונקציה של כמה אטומים יש, כן? אז על כל אטום ואטום אתה צריך לשאול איפה הוא הולך בשביל שהדברים יוכלו לזוז. אתה חייב לענות שיש איפשהו בין האטומים מקום. אתה יכול עדיין להגיד שהדבר הגדול נהיה יותר דחוס כשאתה נכנס לתוכו, אבל זה לא באמת נכנס לתוך המקום שלו. אתה נכנסת ל... או צירפת מחדש את המקומות הריקים שבין האטומים, כן? ככה אנחנו היום נוהגים להבין את הדחיסות של החומר, כן? בתור כמה מקום ריק יש בעצם בין האטומים שלו. וזה באמת מה שמתחייב מהבנה אטומיסטית של החומר. אם יש לך הבנה רציפה של החומר, כן? שיש דברים, אז חלק מזה הוא שחומר יכול להיות יותר ופחות דחוס והוא נשאר אותו דבר, כן? יש לו שינוי, הוא משתנה. ברור שכשאני נכנס לחדר, גם החדר משתנה, גם האוויר שבחדר משתנה, אבל זה לא אומר שהוא צריך מרחב ריק בשביל להשתנות, גם בשביל להשתנות בנפח, כי דברים יכולים להיות בעלי נפח שונה, וזה לא בעיה, בדיוק כמו שאפשר לצוות אותו דבר בצבעים שונים, בלי שזה יהיה איזשהו צבע ריק בשביל שהצבעים יכולים להשתנות. כן? הוא מבין את הנפח של דברים בתור תכונה אחת של הדברים, שיכול שבאמת משתנה כאשר דוחפים אותם וכו'. זה כתוב בפירוש של הרנבוני, והוא כותב שהוא ניסה הרבה חכמים גדולים בשאלה הזאת, והם לא ידעו לענות, אבל זאת התשובה שלו. זה כנראה התשובה הנכונה לפי השיטה הזאת. זה makes sense. אז זה ההקדמה השנייה, שהמאמר בריקות. אוקיי. עכשיו, ההקדמה השלישית שלהם, זה שהזמן הוא מחובר מאטות, מחלקיקים אטומיים, כלומר שאי אפשר לחלק אותם יותר, של נאוס, של זמנים שהם האטה. ועכשיו, והרמב"ם עכשיו, הקטע הזה אני עדיין לא מבין בצורה מספיק טובה, אבל אני יכול להגיד רק מה שהוא אומר, ואולי פשוט נמשיך הלאה ואחר כך נקרא את ההפרחות שלו, אולי עוד כמה פעמים עד שאנחנו נתחיל להבין. הוא אומר, וזה מעניין, הוא אומר שלמה הם אמרו את זה, כן? עכשיו זה דבר מעניין, זה מעט באמת מעניין, או לפחות ככה כותב המפרש של אריסטו שקראתי השבוע על זה, שהאטומיסטים הישנים, דיברנו כל הזמן על ההבחנה בין אטומיזם של הפרסוקרטים, יאללה, close the door, please, שהמציאו את האטומיזם, ולבין האטומיזם של הקלם, ודיברנו כל מיני שינויים, שזה יותר תיאולוגי וכו', אבל שינוי אחר זה שהאטומיזם של הקלם הוא פוסט-אריסטו. כלומר, אריסטו מפריך את האטומיזם, או מקשה עליה בקושיות, ומראה מה מתחייב מתוכה, כן? הקושיות הוא מראה למה כשאתה סובר ככה יוצא דברים מוזרים כאלה וכו'. עכשיו, או שאפשר להגיד דברים כאלה, הקלם שהם בעצם, אני לא בטוח כמה הם קרו וכו', אבל הם מגיעים אחרי זה, ולכן הם בעצם מאמצים את המסקנות של השיטה שאריסטו אומר שלפי האטומיזם אפשר או יכולים או צריכים להגיד ככה, אז הם באמת מאמצים את זה. אחד הדברים האלה הוא בדיוק האטומיזם הזה של הזמן והמקום. האטומיסטים הראשונים, לא ברור שהם חשבו שהזמן והמקום עצמם הם אטומים, הם חשבו על הזמן והמקום כריקים, או לא יודע על הזמן, אבל לפחות לגבי המקום, בוודאי הם חשבו על זה ריק, וריק זה לא בדיוק משהו אטומיסטי, זה ריק אחד. הרמב"ם כבר אמר שאולי יש רוחק אחד, או כמה רוחקים, אז כנראה שכן חשבו על זה קצת, אבל לא במובן כל כך ברור. אריסטו בעצם, הוא זה שאמר, שאם אנחנו מבינים חלוקה של החומר לחלקיקים, הגופים, כן, לא החומר, הגופים, אם אנחנו מחלקים את הגופים לחלקיקים, אז אנחנו בעצם צריכים לחלק גם את הזמן ואת המקום לחלקיקים. זה היה אבות של אריסטו, והוא הוכיח, הראה, זה כתוב במפורש, כשהם מציינים פה בפיזיקה של אפס שישי, בפרק הראשון או השני, וזה הדבר שהאטומיסטים החדשים האלה, כן, הקלמיסטים, באמת אימצו, הם אמרו שככה הרמב"ם כותב, אז זה מעניין, כאילו הוא מתכוון בזה להפריך אותם, כי הוא מראה ששתי הדברים, כל הדברים האלה גורמים למסקנות אבסורדיות, שרמב"ם עצמו הולך להעתיק כמה מהמסקנות האבסורדיות שיוצאות מזה שאריסטו בגלל זה לא האמין בזה, יהיה לו עוד סיבות, אבל בגלל שהוא קישר את זה, הוא אמר שאם אתה מאמין בחלוקה של הגופים לחלקיקים אטומיים, אתה חייב גם לחלק את הזמן ואת המקום לחלקיקים אטומיים, אז הם אמרו כן, הסקברה הזאת טובה, ולכן הם אמרו באטומיזם שלהם שבאמת הזמן והמקום הם אטומיים גם. זה מה שהם אמרו, והרמב"ם עצמו כותב את זה, כן? הקדמה השלישית היא אמרה שהזמן מחובר מאטות, כן? זמנים רבים לא יקבלו החלוקה לקוצר מידותם, שזה בדיוק התיאור של האטומיזם שהיה לו בהקדמה הראשונה. ואחר כך זה קצת מוזר, כי וזאת הקדמה גם כן הכרחית לה מפני ההקדמה הראשונה, בגלל ההקדמה הראשונה, כן? ההקדמה הראשונה היא זאת שמוכיחה את השלישית, והשלישית גם הכריחה קצת שינוי בשנייה, כן? השנייה זה שיש מקום ריק. ועכשיו אנחנו מחדשים גם שהמקום הריק צריך להיות אטומיסטי, כן? שצריך להיות בעצם מורכב מכל מיני מקומות הכי קטנים. ועכשיו למה? כי אריסטו אמר, וזה פחות או יותר הלשון שלו, שהביא ראיה בהם, שהדרך הפירוש מרחק, אני לא יודע למה אבן תיבון תרגם דרך. הכוונה דרך זה תרגום בדיוק, כי מרחק הכוונה פה לא מרחק של מקום, כן? אנחנו שומרים מרחק, אנחנו מיד אומרים מקום, אבל פה זה המשלב השני בטיעון, כן? שעומד הוא בדרך, הוא כמר המרחק חפץ כלשהו עובר בתנועתו, כן? כל תנועה זה מ-A ל-B, ממקום אחד למקום שני, שזה מרחק. המרחק זה המקום, הרוחק, לא המקום, כן? ה-distance, אתם מבינים שיש הבדל בין להגיד, אנחנו תמיד, זה גם הדבר שאנחנו כל הזמן עושים, כשאנחנו אומרים, אני עברתי, היה לי תנועה כזאת ארוכה, כן? אנחנו תמיד מתרגמים את זה למקום, אז עברת על מקום כזה גדול, אבל זה בעצם משני. מה שאנחנו יכולים להגיד בצורה ישירה, זה שאתה התרחקת מרחק כזה, כן? יש, אתה הגעת לדיסטנס כזה מהנקודה שהתחלת בה, מהמקום, מההתחלה שלך, או מתחלת התנועה, כן? אתה יכול לפרש את זה, להבין את זה בתור הבנה של סכום מסוים של מקום, אבל זה כבר הסבר מסוים, אפשר להסביר את זה אולי בלי שיהיה מקום, או מקום ריק, כן? אז הדרך פה זה תרגום מדויק יותר, שמתכוון באנגלית distance, במובן של הדרך מהתחלת התנועה לסופה. כן, והזמן, והתנועה המקומית, כן? כלומר, התנועה עצמה, שלושתם שווים במציאות, הם שלושתם באותו סוג מציאות, זה מה שהוא מתכוון. רצונו לומר שערך קצתם אל קצתם ערך אחד, כן? הם צריכים להיערך אחד ביחד לזה, כלומר, אם אתה עושה תנועה מסוימת שעוברת מרחק מסוים בזמן מסוים, אז אם כולם רציפים, אם כולם ניתנים לחלוקה אינסופית, אז כולם, אז גם הזמן וגם המקום וגם הדרך צריכים להיות בעלי אפשרות להתחלק בצורה אינסופית, ואם הם כולם אוטומיסטיים, אז כולם צריכים להיות אוטומיסטיים. מחלק אחד מהם מחלק אחד ועל ערכו, באותו ערך, כן? זה בעצם היה, למשל, חלק מהפתרון של אריסטו, או אפשר להגיד, סוג, דרך אחת להגיד את ההוכחה הזאת, להגיד שזה התשובה לפרדוקסים של זינו, כן? זינו כידוע אמר שאי אפשר שהתנועה תעבוד, הוא לא אומר בתנועה, ולמה? כי הוא אמר, שתנועה צריכה לעבור דרך אינסופית, כן? כל מיני דרכים שהיה לו להגיד את הראייה הזאת, אבל כולם מכירים למשל את הדרך של להגיד את זה שכל פעם אפשר לחלק את זה, וצריך להגיע לחצי, וצריך אינסוף תנועות בשביל להגיע לשם מקום. אז בכל מקרה, אז הוא טען שאין תנועה בגלל שבשביל לעבור על מקום שמתחלק אינסופי, אם המרחק מתחלק באינסוף, אז גם הזמן נתחלק לאינסוף, ואז צריך זמן אינסופי, או צריך מספר תנועות אינסופיות בשביל לעבור על זה. אריסטו בעצם עונה על זה, עם כל מיני דרכים שונות להגיד את זה, בעצם עונה לזה שאין לו בעיה, שהוא קצת מפריד בין הדברים האלה, ולכן יוצא לו פרדוקס, שתנועה לא יכולה להתקיים, בגלל שהוא צריך לעבור אינסוף שלבים, או אינסוף מקום, או כל מיני דברים כאלה. הוא אומר לו, אריסטו, למה אתה חושב שהתנועה עצמה לא יכולה להתחלק, בדיוק כמו שאתה מחלק את המרחק שהתנועה עוברת, כן? אם אתה אומר, בשביל להגיע לנקודה B, אני צריך קודם להגיע לנקודה C, שהוא בין A ל-B, אוקיי? אז תחלק עכשיו את התנועה עצמה, בדיוק באותו אופן שאתה מחלק את המרחק, תחלק את התנועה. אם אתה רוצה לחלק את האינסופי, אוקיי? אז תנועה, יש תנועות אינסופיות. אם באמת יש בפועל תנועות אינסופיות, לא. אריסטו טוען ש כל החלוקות האלה הן תנועות תיאורטיות, כן? הן פוטנציאליות. לא באמת אפשר לחלק את זה אינסופי, לכן אין באמת אינסוף קיים בעולם במובן הזה. אבל אם אתה רוצה לחשוב על זה, אתה אומר, אי אפשר גם לחשוב על זה, אז זה לא יכול להיות, כי אפשר לחשוב על זה. אומר, כן, אפשר לחשוב על זה. בדיוק כמה פעמים שאתה מחלק את המקום ואת הדרך ואת הזמן שזה לוקח, כן? זה עוד דרך שזנו היה אומר, שזה לקח אינסוף זמן בשביל להגיע לשום מקום, כי קודם כל אתה צריך את זה וכו'. אז הוא אומר, לא, תחלק את הזמן גם לאינסוף, אין שום בעיה. הזמן בעצמו מתחלק לאינסוף, ובדיוק במקביל, באותו זמן הכי קטן, או כמה פעמים שתחילקת, שהגעת מנקודה A, נקודה A, עד ל-B, נקודה B, ככה עברת את הסכום המועט הזה של מרחק, וככה היה לך חלק הכי כזה קטן של תנועה, ואין שום בעיה של זנו. הבעיה של זנו מתחיל כשאנחנו מפרידים בין הדברים האלה, ואנחנו הרי מכירים את התנועה, אז האופציה להגיד שאין תנועה היא לא באמת אופציה קיימת בשביל אריסטו, כי אנחנו כולנו רואים את זה, אז הוא מאוד מאמין בחושים. ולכן אומר אריסטו שכולם מתחלקים באותו ערך, באותו דרך, והפוך, אם אתה חושב שיש זמן אטומיסטי, יוצא שגם המרחק וגם התנועה עצמה צריכים להתחלק באופן אטומיסטי, ואז יש בעיה, כי התנועה לא יכולה לעבוד. כי יש קצת בעיה, כי אז כן חלה הקושיה הזאת, שאתה אומר, איך אתה עובר בין אטום אחד לשני? ואפשר לשאול כזה שאלה, האם יש זמן של התנועה? כן, הרי תנועה לוקחת זמן. ואז מתי אתה בין נקודה אחת לשנייה? אי אפשר, כן? שהרי התנועה היא אטומיסטית, והזמן והמרחק הוא אטומיסטי. אז לא יכול להיות זמן שבו אתה, בכל תנועה אתה, אנחנו מבינים בצורה אינטואיטיבית, שאם אני מגיע מנקודה A לנקודה B, אז יש איזשהו זמן שאני חצי בנקודה A וחצי בנקודה B, או ביניהם איכשהו, כן? עכשיו, אם הכל אטומיסטי, אז לא יכול להיות דבר, כן? אטומיזם אומר שהכל דיסקריט, אין בין. אחרי שאתה מגיע לחלוקה האחרונה, כן, אין בין, כן? אז לכן יוצא ששום אטום לא יכול לזוז, כן? הוא יכול רק לקפוץ, ובאמת הם אומרים את זה, כן? אריסטו בעצמו לא מלא לדעת שאפשר לקפוץ, כי קפיצה זה לא תנועה. איך פתאום הוא, ברגע אחד היה פה, ורגע שני הוא נמצא פה. מתי הוא זז מהזמן? אין. אין לו זמן בשביל לזוז, כי הזמן הוא בעצמו. אנחנו כבר הגענו לחלוקה האחרונה של הזמן. אז מתי זזת? לא יודע. אין תשובה טובה. הם באמת עונים. הקלם שבאמת ממציאים את השיטה הזאת, באמת לוקחים את המסקנות לאריסטו, של אריסטו האלה בסופם, ואומרים, נכון, אין תנועה, יש רק קפיצות, כביכול. דברים, והם, אין להם בעיה עם זה, כי הם, הרי הם חושבים שהאל בורא את הכל, כל הזמן. אז האל, אנחנו קוראים תנועה, זה שהאל עכשיו ברא את הקטע הזה במקום השני. וגם אטומיסטים אחרים אמרו שבאמת התנועה קורית בקפיצות. אין באמת, בקיצור, אין תנועה. מה שאנחנו מכירים בתור תנועה הוא סוג של אשליה, כי אין תנועה, יש רק קפיצות. שברגע אחד, אטומיסטי, נקודה אחת אטומיסטית הייתה בנקודת מקום כלשהו, וברגע השני הוא נמצא במקום שני, ואף פעם לא השתנה. לא היה מעבר. אבל לכן אריסטו טוען, למשל, שאם אנחנו כן מאמינים בתנועה, אז אנחנו צריכים להאמין בהתחלקות אינסופית, כן? כי תנועה זה אומר שיש משך של התנועה, ומשך של התנועה זה אומר שחלק מהדבר הזז הוא נמצא במקום הקודם, וחלק כבר נמצא במקום החדש, אז יוצא שצריך להיות לחלקים. כן? וככל שאתה מקטין את המבט שלך, כך אתה עדיין צריך להיות חלקים. לכן אנחנו מבינים שלמשל, אני הולך מאוד מהר, הרמב"ם עצמו הולך להגיד את זה בהקדמה לחלק השני, שלכן אנחנו אומרים שדברים שלא מתחלקים, גם לא זזים, או שדברים שבלתי מונעים, בלתי מתנועים, משתנים, הם חייבים להיות דברים זהים לעצמם בכל מובן, לא יכולים להתחלק, הם צריכים להיות פשוטים. כי התנועה מחייב, או אפשר לפחות הפוך, כל דבר שיש לו תנועה, הוא גם מתחלק. כי תנועה צריכה על משך, ומשך זה אומר שאתה חלקית פה, מה זה אומר חלקית, כן? שוב פעם, זה לא אומר להתחלק בפועל, יכול להיות שזה מאוד חזק, החיבור שלו, ואפשר להפריד אותו, אבל אנחנו נגיד, הצד הזה הוא נמצא פה, והצד השני נמצא שם. אז כבר יש, לו חלוקה. אוקיי, אז זה היה פחות או יותר הטיעון של אריסטו, והרמה מעתיק את זה, ואומר שהם ידעו בהכרח שאם היה זמן נדבק, כן, נדבק, זה בעברית היום אומרים רציף, כן, נדבק, זה באמת יותר קרוב לאיך שאריסטו היה קורא לזה, connected, כן, כל קטע הוא דבוק לקטע השני, כן, מה שאין כן לפי השיטה הדיסקריטית, אז הוא לא נדבק, כן, כל הזמן יש משהו ביניהם, בעצם הרקע הזה, אז אם הוא נדבק ויקבל לחלוקה לא תכלית, כן, בצורה אינסופית, יתחייב בהכרח שיתחלק החלק אשר שמו הוא בלתי מתחלק, כן? בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי הוא צריך זמן, הוא צריך להיות בין התנועות, כן? אלא אם כן אנחנו באמת אומרים שהתנועה הוא בקפיצה, אבל הוא חושב שזה אבסורדי. לכן, אותו דבר, כשתשים הדרך מדובקת, אם הדרך היא רציפה, כלומר המרחק, אז יתחייב בהכרח, יתחלק התם מן הזמן אשר הוא שם בלתי מתחלק, כן? כי הרי לא כל תנועה לוקחת זמן, כן? להגיד שמשהו יותר מהר, למשל, זה להגיד שהוא עושה את אותו מרחק בזמן יותר קצר, כן? אז התנועה היא, הזמן הוא חלק הכרחי מתיאור התנועה. לפחות אם אנחנו מדברים על תנועות שיש להם, יכולים להיות יותר איטיים ויותר מהירים, כן? אז זה ההגדרה שמגדירה את התנועה בזמן. לכן, אם אנחנו יכולים להגיד אנחנו מחלקים, אנחנו מחלק לאינסוף, כן? אם אנחנו מחלקים את הדיסטנס, אנחנו אומרים כלומר שהדיסטנס של התנועה, כן? הדרך זה הדיסטנס של התנועה. אם אנחנו מחלקים אותו לאינסוף, אנחנו אומרים, אפשר כל הזמן לחלק את המרחק שעובר החפץ בתנועתו מנקודה A לנקודה B, אז אנחנו אומרים, מתי זה קרה באיזשהו נקודה של זמן? אז צריך להיות שהזמן עצמו הוא באותו קוטן של החילוק שעשינו במרחק, כן? כמו שביאר אריסטו, בספר הנקרא השם הטבעי, כן? ככה קראו לספר של אריסטו, השם הטבעי. השם הזה פשוט משהו שהוא השמיע, כן? זה קורס שהוא השמיע לתלמידיו, לכן זה היה כתוב בכותרת פעם, אז לכן קראו לזה ככה. וזה חייבו, אז לכן אלה הקלם שהלכו בדרך ההפוכה, אמרו שהכל, שהתחילו מזה שהגופים עשויים מאטומים, אז חייבו שהדרך, כלומר הדיסטנס שעובר דבר בתנועתו, הוא גם בלתי מדובק, אבל מחובר מחלקים, עליהם תכלי החלוקה, כן, אנחנו מגיעים בסוף, לסוף החלוקה, החלקיקים האלה, שחלק פעם אחת, פעם שנייה, לא משנה, בסוף זה נסתיים. וכן הזמן יגיע אל התות, לא יקבלו החלוקה, אותו דבר. והמשל בו, שהשעה אחת, כן, אני לא יודע למה הוא נותן את המשל הזה, זה נראה לי מאוד פשוט. אולי יש שאלה, כן? יש פה בטח איזשהו סוד, או איזשהו עומק שהוא... הנרבוניק פה כל הזמן בפרק הזה, והוא עושה את הצצק קצת יפה, הוא אומר שכשאומרים הוכחות, אז לא צריכים להרבות במילים, כן? ברטוריקה, לפעמים גם רק לחזור על משהו, כן? יש את ההבחנה היסודית הזאת בין מה שהם קוראים הוכחות, או הוכחות מופתיות, כן? Demonstration, ורטוריקה או דיאלקטיקה. ברטוריקה, לפעמים לחזור על משהו, להגיד את אותו דבר במילים שונות, אז זה עוזר לך להבין, זה עוזר לך להשתכנע, כן? המטרה שלו זה שכנוע, ולא הוכחה. ובהוכחה, אתה כל, אז בכל מקרה צריך לעבוד, כן? זה לא שנה, אני עוזר לך. אז לא אומרים מילים מיותרות. ולכן, אם הרמב"ם כותב פה מילים מיותרות, אז תמיד הוא חושב שיש פה כזה כוונה, ואני חושב שהוא צודק. אז צריך להבין למה הוא נותן את הדוגמה הארוכה הזאת של איך לחלק את הזמן, כן? כי השעה הוא 60 דקות, או דקים, כתוב פה. אבן תימן לא הקביד לזכה ונקבה. הרבה פעמים הוא כתב דברים שהיינו כותבים זכה ונקבה, הוא לא מקביד על זה, אז הוא כותב דקים. אני לא יודע למה אנחנו עם דקות, אין לי מושג. דק. והדק, כן? לא הדקה. הדק 60 שניים, והשני 60 שלישיים, ובסוף זה יגיע אל חלקים, עם עשירים על דרך משל, או יותר דקים מהם, כן? נגיד עשירים, כן? כלומר... 2 to the power of 10, כן? חלוקה by 10 times, כן? זה עשירית, לא עשירית, אלא עשרה חלקות, או יותר דקים מהם, לא משנה, לא יחלקו כלל ולא יקבלו חלוקה כמו הדרך, כן? אז יוצא, נשב הזמן, עכשיו זה גם מילה שאני רק חצי מבין, נשב הזמן אם כן בעל הנחה וסדר. זה גם משהו בניגוד להבנה הנכונה של הזמן, ורמם עצמו הולך להיכנס לזה, ויש לו עוד מקום שהוא מדבר על מהות הזמן בחלק שני, כי העניין הזה של הגדרת הזמן הוא מאוד מרכזי בהבנת כל הפיזיקה, כפי שאנחנו כבר ראינו, שהזמן הוא חלק הכרחי בהגדרת התנועה, שהוא הגדרת הפיזיקה, והוא גם קשור מאוד לשאלה של קדמות העולם, שתלוי בשאלת הזמן ושאלת ההשתנות. אז הוא חוזר על זה עוד פעם ומדבר על זה, הרמב"ם היה מאוד, מאוד עניין אותו עניין של הזמן, אבל הוא אומר שהנה, לפי דעת הקלם, לפי השיטה האטומיסטית של הזמן, אז הזמן הוא בעל הנחה וסדר. כלומר, שיש בפועל, או לא יודע אם בפועל, או יש איכשהו זמנים אחד אחרי השני. ואילו לפי האמת, כן, לפי אריסטו, הזמן הוא לא בעל הנחה וסדר. זה הדבר המעניין. הזמן הוא לא באמת דבר קיים. אז, או לא דבר קיים בפני עצמו. זה בעצם הנקודה. הרמב"ם מביא את זה בחלק שני. אני צריך לזכור פרק י' משהו. שהוא מסביר למה בעצם כל כך קשה לתפוס את עניין הזמן, והוא אומר, לאריסטו היה כבר הגדרה מאוד מוזרה על מהו הזמן, אחרים מאוד חלקו על זה, זה נושא מאוד מרכזי בכל הסיפורים האלה. אריסטו אמר שזמן הוא המספר של השינוי, משהו כזה, איזושהי הגדרה כזאת מוזרה, והרמב"ם יש לו גם פירוש על זה, לא יודע אם הוא המציא את זה או שהוא מעתיק את זה, ויש לו פירוש על ה... החידה הזאת בעצם של אריסטו להסביר מהו הזמן, והרמב"ם מסביר שהזמן הוא מקרה של מקרה, כי תנועה היא מקרה של הדבר המתנועה, וזמן הוא מקרה של התנועה. אז זה דבר שמאוד רחוק מקיום, כן? כי משהו קיים, מה שאנחנו יכולים לדברים עוד אותו, מה שאנחנו קוראים substance באנגלית בדרך כלל, כן? המהויות או הדברים הקיימים, זה הדברים הקיימים באמת. ועליהם יש מקרים שאי אפשר לדבר עליהם בנפרד, כן? צבע, אי אפשר לדבר בלי שיהיה צבע של, כן? והזמן, אי אפשר לדבר אותו בלי שיהיה משהו של משהו של משהו. ולכן מאוד קשה לתפוס על מה מדובר בכלל, והוא גם, יש לו איזשהו סדר, כן? הרי כל הקטע של הזמן, שיש עבר, הווה ועתיד. הבעיה היא שהעבר וההווה ועתיד אף פעם לא קיימים, כן? יש רק הווה וגם הווה לא קיים. כי מה זה הווה? הווה זה רק זה שעכשיו, אבל מה זה עכשיו? אתה יכול לחלק את זה, אוקיי, אז מתי זה עכשיו? אף פעם אין עכשיו, כן? עכשיו זה רק הגבול של עד עכשיו ומי עכשיו. אז מתי זה עכשיו? זה היחידה של אריסטו. מתי זה עכשיו? אף פעם לא עכשיו. כשאני סיימתי להגיד את המילה, זה כבר עליו וגם אמצע. אז מתי זה עכשיו? אוקיי. אז בקיצור, לכן הזמן הוא לא כל כך דבר. ולכן הוא באמת קשה לתפוס. הרמב"ם בחלק ב' פרק י' ג' אומר שהלם עניין הזמן, מביא אנשי החוכמה. כשהוא הולך להזכיר את זה גם פה, אז אני מביא את זה. והוא מספיר גם את גלינוס, שהביבם את עניין הזמן, אם הוא בכלל קיים, והוא אומר, זה הסיבה, כי הוא מקרה במקרה, וגם כי הוא לא עניין מיושב, כן? זה הדבר השני שאמרתי. הזמן לא קיים אף פעם, כאילו, מתי הזמן? גם במידה שהזמן הוא כן כבר עוזר לנו משהו להבין, אי אפשר אף פעם לתפוס אותו, כי ברגע שאתה תפסת אותו, הוא כבר עבר. כן? אז הזמן, למשל, המקרה הראשון, כן, צבע, לפחות הוא נשאר למשך זמן כלשהו, כן? הוא משתנה, אבל בינתיים הדבר הלבן הזה הוא לבן, אוקיי? אז אני רואה, הוא לבן. נכון שהוא לא דבר, אי אפשר לדבר על לבן בלי שיהיה לבן של, אבל זה לבן. הזמן, אומר הרמב״ם, הוא גם, יש לו את הבעיה של מקריות, והוא גם מקריות כפולה, וגם יש לו בעיה שהוא לא בעל סדר, לא בעל הנחה, כן? הנחה זה לא דבר... כמעט לא קיים, כן? הוא קיים, זה לא שהוא לא קיים, אבל הוא קיים, הוא תפיל, כן? הוא קיים בצורה מאוד תפילה, מאוד תפילה לתנועה, וגם אי אפשר לעמוד עליו, כן? זה כהרף עין, כמו שכתוב על בין השמשות. זה כהרף עין ואי אפשר לעמוד עליו, אז, ואילו, כן? ולכן באמת, אילו, השיטה הזאת היא שיטה הרבה יותר קלה להבנה. היא באמת עושה את הזמן לבעל הנחה וסדר, הבעיה היא שלא נכון. באמת... בכלל, כל השיטה האטומיסטית היא הרבה יותר קלה להבנה מאשר השיטה האריסטוטלית, וזה, כן, גם, כבר היה נכון אז, כן? זה לא שאנחנו במדע החדש גילינו שיותר קל להבין את העולם בצורה האטומיסטית. את זה אריסטו כבר ידע. ובוודאי שהרמב"ם כבר ידע, אלא שהוא סבר שזה לא נכון, כן? אז כשאומרים היום שאנחנו מבינים יותר טוב, זה נכון שאנחנו מבינים יותר טוב, כי זה לכתחילה הייתה שיטה שיותר קלה להבנה, או איך שהרמב"ם היה קורא לזה, יותר קלה לדמיין, כן? כי אנחנו תמיד מדמיינים דברים במקום, אז אנחנו מאוד קל לדמיין את התנועה בתור קפיצות, כן? כשאני אומר קפיצות, אתה מדמיין את זה. הבעיה היא שאתה לא מבין את זה. כי ברגע שאתה חושב על זה, אתה אומר, וואט, אבל אין תמות תנועה. יש פה רק קפיצות, אז מתי קרתה התנועה? זה בעיה בהבנה, זה לא בעיה בדמיון. הדמיון שלנו מאוד נוח לו לחשוב, שבוע שבוע דיברתו על זה שזה הפשטות, כן? אבל זה הפשטות מאוד מוחשיות, כן? הפשטות שעובדים עם המושגים של הזמן והמקום, שמאוד קלים לדמיין. ובמיוחד כשאתה מחלק את זה, להגיד שבסוף כל הדברים הם חלקיקים קטנים, זה נעשה לך מאוד קל לדמיין, ובאיזשהו מובן כל המדע החדש עובד על מתמטיקה, עובד על דמיון מהסוג הזה, שהם חושבים שזה לא דמיון, אבל זה מאוד דמיון במובן הזה, אבל הבעיה היא שאי אפשר להבין את זה, והם מודים בזה שאי אפשר להבין את העולם. אבל פה רואים שרמב"ם אומר את זה במפורש לגבי הזמן, כן? הזמן שלנו, הזמן של אריסטו קשה לתפיסה, אפשר להבין את זה רק באיזשהו מאמץ מחשבתי להבין על מה מדובר פה, כי עיקר המאמץ המחשבתי של כל החוכמות של אריסטו זה להגיד שיש דברים שקיימים ולא קיימים, אבל הם מאוד מוגדרים, והם לא סתירתיים, הוא לא אומר סתירות, אבל תמיד אומר שכן, בכל הסתירה המפורסמת הזאת בין יש ועין, איך יכול להיות, כן? שזה צריך ריק, כן? כי עין אינו ויש ישנו, אומר אריסטו, לא, תחשוב יותר טוב, תבין שיש כל מיני יש ועין, יש ועין זה לא דבר, פשוט יש לפחות 10 סוגים. משהו כזה. אני לא זוכר אם יש לו ממש 10 סוגים בסוף של יש ועין. כאילו יש, אני אומר את זה בגלל סיבה, אבל כן, זה משפט מאוד ידוע של אריסטו, ש-being is said in many ways. להגיד יש לה הרבה פירושים. כמו שביל קלינטון אמר, ש-everything depends what is means, כן? אז אותו דבר הזמן, הוא עונה לך את אותו סוג של תשובה, כן? האם הזמן קיים, אז כולם תקועים, כאילו שיש רק שתי אופציות. התשובה היא שהוא קיים, אבל לא קיים, כן? קיים במובן מסוים של קיום, אבל לא קיים במובן אחר של קיום, וזה קשה לתפיסה. זה לא קשה, זה קשה לדמיין, כי אפשר בכלל לדמיין. הדמיון שלנו, או שיש דברים, או שהם לא דברים. אתה יכול להגיד, קיים ברגע הזה, אבל לא קיים ברגע הזה, אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה שהוא כל הזמן קיים, אבל באופן מסוים. אז זה כבר דבר שאפשר לדמיין, אפשר לראות, אפשר להבין. זה אולי יותר קל להבין מאשר להבין את זה, כי את השני אי אפשר להבין בכלל, אפשר רק לדמיין. אבל זה הקושי בכל המושגים האריסטוטליים, אותו סוג של קושי, והרמב"ם עצמו הבין את זה, זה לא משהו שהתחדש, בדיוק בגלל שהוא הכיר את הפילוסופיה ההפוכה, הוא הכיר את הפילוסופיה המטריאליסטית, האטומיסטית הזאת, והוא אומר שנכון, הם עושים לעצמם עבודה קלה, כי לפי דעתם הזמן הוא בעל סדר, ואומר הם צודקים, כן? זה הקטע מאוד מעניין פה. בקטע הבא אומר, ולא יעמתו מהות הזמן כל עיקר, הם לא יודעים את העמות, כן? העמות האמיתית של הזמן בכלל, וכדין להם זה, מגיע להם, מגיע להם הוא מכוון, לא מגיע להם זה עונש, כן? מגיע להם מתאים, אני מבין אותם, אני מבין למה הם אומרים, ויש לו קו החומר, שאם מהירי הפילוסופים בלבלם עניין הזמן, אפילו הפילוסופים, כן, יש פילוסופים ויש קלמיסטים, כן, הפלסופה והקלם, הם הקטות שכולם מדברים אליהם פה, אומר, גם הפלסופה וחלק החשובים שלהם לא מבינים את עניין הזמן, או שלפחות זה מבלבל אותם, אריסטו עצמו, קורא לזה בלבול או אפוריה, כן, יש פה חידות עניין הזמן, וקצתם לא השכיל עניין, או חלקם לא הבינו מה בית הזמן, עד שגלינוס, ופה גלינוס הוא מקבל, הוא כאילו מקבל תואר של כבוד, כן, אפילו גלינוס הגדול, אמר שהוא עניין אלוהי לא תושג אמיתתו. זה היה המשפט של גלינוס, שהוא אמר שהזמן הוא עניין אלוהי, משהו דיווין, ואי אפשר להבין אותו. הרמב"ם לא מסכים, הוא אומר שאפשר להבין אותו וקשה להבין. זה תמיד יש אנשים שכל זמן, כל דבר שהם לא מבינים, הם אומרים שהוא אלוהי. לא אלוהי, רק קשה להבין. וזה מעניין, כי גלינוס, הרמב"ם לא כל כך יחסית של גלינוס, כמו שהוא עושה את עצמו, גם פה וגם בפרק י' ג' בחלק השני שציינתי, גם שם הוא משתמש בגלינוס בתור ראיה שהוא מאנשי החוכמה שמבובלים בעניין הזמן, כאילו שהוא באמת היה חכם. הדבר הוא מוזר זה שהרמב״ם כתב בעצמו הפרחה של פרק של גלינוס, כן? הרמב״ם העריך את גלינוס בתור רופא, ויש לו סיכום של, אני לא זוכר, פרקי משה, אני חושב זה נקרא, יש לו ספר שהוא כולו סיכום של הפרקים שגלינוס כתב ברפואה, וגלינוס היה פילוסוף אקלקטי, חצי אפלטוניסטי וכו', והוא גם כתב דעות על פילוסופיה, והרמב״ם בפרק ה-20 באותו ספר, יש לו עריכות שהוא ממש שופך אש וגופרית על גלינוס, והוא כותב שיש הרבה אנשים שיש יש כל מיני מחלות נפש, כן? יש רשימה של מחלות נפש, כן? 8 פרקים, והמחלה הכי גרועה זה המחלה שיש לרופאים, שזה שהם חושבים שהם יודעים דברים שהם לא יודעים. בגלל שהם מוצלחים ברפואה, שהיא חוכמה, אריסטו לא היה כל כך חסיד של חוכמת הרפואה, הוא חשב שזו חוכמה מאוד שעוסקת במקרים, בדברים פיזיים מאוד, אז לא כל כך חוכמה נערכת. מלאכה, זה בשביל ג'אב זה טוב, אבל זה לא מלאכה אצילית, וכמובן שהרופאים לא הסכימו, כן? אבל גלינוס היה רופא, והוא כותב, הוא מכניס את עצמו לכל מהשאלות של קדמות העולם, וגלינוס כתב נגד משה. גלינוס אומר שמשה אמר שהעולם מחודש, וזה לא נכון. אז הרמב"ם ממש יוצא נגדו בצורה מאוד חריפה, אבל פה רואים שהוא משתמש בו, אז יכול להיות שזה פשוט עניין רטורי, אבל הוא משתמש בו בתור מישהו שהיה חכם, אבל זה ראייה שאפילו החכמים קשה להם להבין את עניין הזמן, עד שהם אומרים שהוא עניין אלוהי, כן? היה יהודי, הרב לוין, המלאך של חב"ד, שהוא היה מאוד אוהב לקרוא את מורה נבוכים, ואני לא יודע, אוקיי, והוא היה לוקח מזה כל מיני דברים של מוסר, במכתבים שלו, לבן שלו, כתוב הרבה פעמים, שצריך לשמור על הזמן, כי כתוב במורה נבוכים שהזמן הוא עניין אלוהי, ודבר שהוא אלוהי, אז צריך לשמור עליו. אבל זה ממש, לא יודע, זה רמה של חוסי ידיעה. אוקיי, בקיצור, אז אם אפילו גלינוס, אני אחזור לרמה, אם אפילו גלינוס שהוא היה, אוקיי, אז כנראה שהוא כן, הרמה מודה שהוא היה קצת חכם, לא היה כל כך טיפש כמו שהוא עושה אותו במקומות האחרים, אמר שזה עניין שאי אפשר להבין, כל שכן אלה שלא יביטו לטבע דבר מן הדברים, כן, הם הרי נגד בכלל המושג טבע, זה לא רק שהם לא מבינים, הם נגד הרעיון של טבע, אז ודאי שהם לא יכולים להשכיל את מושג הזמן, ולכן הם באמת, למרות שבמקור הרעיון שהזמן הוא אטומיסטי, הוא כמעט נולד בתור הפרחה למושג האטומיזם, הם אמצו את זה, ובאמת זה עוזר לנו לדמיין את הזמן, ומתאים לאנשים כאלה שלא מבינים כלום לחשוב גם ככה. עכשיו, הרמב״ם אומר, הולך להראות לנו למה, אז עד כאן בעצם תיארנו את האטומיזם הבסיסי של חכמי הקלם, שהוא כולל האטומיזם של המשולש הזה, של גופים ושל תנועה, כן? ולכן של הזמן והמקום. עכשיו, אומר הרמב״ם, בוא תראה למה זה כל כך מופרך. ושמע מה שהתחייב להם, לפי אלה השלוש הקדמות, והם מינו, כן? הם באמת קיבלו על עצמם, אני חושב, את המסקנות האבסורדיות של השלושת ההנחות האלה, ותראה שזה לא עובד. אמרו, אז מה זה התנועה? התנועה היא העתק עצם פרדי מן החלקים מהם, כן? אחד מהאטומים, מעצם פרדי, כלומר, ממקום של עצם פרדי, כי הרי מקום עצמו הוא מחולק לעצמים כאלה, אל עצם פרדי סמוך לו, אל העצם פרדי של המקום על ידו. זה התנועה. והתחייב לפי זה, לפי זה נובע, שלא תהיה תנועה ממהרת מתנועה, כי הרי מהי התנועה בסוף? רק המעבר של האטום לאטום, באטום של זמן, כן? אפשר גם להגיד ככה. ולכן, אי אפשר שיש תנועה, זה שאנחנו כולנו מכירים שיש תנועות מהירות ותנועות איטיות, הוא לא נכון לפי האמת. כי כל תנועה בהגדרה, בסוף, הוא תנועה של אטום מאטום לאטום בזמן אטום. וזהו, לא יכול להיות, אז איך יכול להיות יותר מהר או יותר, או יותר איטי? למה הם לא יכולים לענות שהוא עובר לפעמים כמה אטומים בפעם אחת, אני לא יודע. צריך לחשוב על זה. למה הוא צריך להיות על עצם סמוך לו, כן? זה מה שמחייב את הדבר הזה שהוא לא יכול להיות יותר מהר. אולי הוא יכול להיות כן לעצם לא סמוך לו. כן? אני לא יודע. אבל זה מה שהם אמרו, כן? לא רק הרמב"ם הסיק את זה. אז שאלה. לפי זאת הנחה אמרו, אז עכשיו, אז איך הם מסבירים? הרי הם לא מכישים, הם יודעים שיש דברים ממהרים. אז לפי זאת הנחה אמרו, זה אשר תראה שני מתנועים ילכו שני דרכים מתחלפים בזמן אחד, כן? זה הרי ההגדרה המדויקת של תנועה מהירה, כן? יש שני תנועות, שני מתנועים, שני דברים שזזים, שהולכים מרחק שונה, כן? אחד באותו זמן, באותו מידה של זמן, הזה הולך יותר מרחק מהשני. אין עילתו. הסיבה היא לא היות תנועת זה ההולך הדרך הארוך יותר ממהרת. כן? זה לא שזה שעובר מרחק יותר ארוך באותו זמן הוא יותר מהר. אלא מה? או כלומר, מה בעצם ההגדרה, מה המובן האמיתי של תנועה מהירה? עילתו שזאת התנועה שנקראה מאחרת, כן? שהיא מאחרת, נכנסו בה מנוחות יותר, כביכול פשוט לוקח לו יותר זמן כי הוא נח לי יותר זמן. וזאת שנקראה ממהרת, נכנסו בינה מנוחות יותר מעט. הוא פשוט נח ליותר. אז כל תנועה היא בהגדרה אטומיסטית, אז לא יכול להיות תנועה יותר מהירה מתנועה אחרת. אבל למה הגופים גדולים בתנועות יותר גדולות, כן? הרי כל תנועה בוודאי מורכבת מאלפי תנועות אטומיסטיות כאלה. אז איך יכול להיות שאחד יותר מהר מהשני? פשוט, כי הוא נח פחות. כל תנועה הרי, אפשר להבין, הרי בעצם לפי דעתם, כל תנועה מורכבת ממנוחות, כן? כשאתה עובר דרך תלך ארוכה, אז תנחת בכל אטום ואטום מבינו, כן? אז סך הכל, זה שהולך יותר לאט, אז הוא נח ליותר זמן, או שהוא נח יותר פעמים. לא יודע מה זה, נכנסו במנוחות יותר. אבל כן, אפשר להגיד, וכן אני אולי באמת לא צריך להקשות את הקושייה שלי, למה אי אפשר לעבור דרך ארוכה. הרי אין תנועה בכלל, כן? יש רק מעבר ממנוחה פה למנוחה שם. כן? אז יכול להיות באמת שמי שמהר יותר הוא נח פחות במחות מקומות. יכול להיות שהוא כן יש קפיצות בין, לא צריך להיות סמוך לו, אבל עדיין המהירה הוא פשוט קפץ מפה לשם, וזה שמאחר, כמו שיש לו הליכה יותר איטית, הוא פשוט נח בכל אטום ואטום. אני לא יודע, אבל בכל מקרה מובן, שמה שהם טוענים זה שמה שנדמה לנו תנועה רציפה היא לא רציפה, כן? בדיוק כמו ששום דבר שנדמה לנו רציף או לא רציף. אוקיי. גם הדבר, התנועה היא לא רציפה, אלא פשוט בתוך כל תנועה יש גם מנוחות. עכשיו, אני לא כל כך, הקושיה צריך קצת, אני חושב צריך להעריך קצת את הקושיה עכשיו על זה. הקושיה על זה הוא פשוט זה שטויות. כולם רואים דברים שנעים כל הזמן ולא מפסיקים. זה התשובה. והוא פשוט לוקח דוגמה טובה של זה. הדוגמה הטובה היא חטא שהולך מאוד מהר. ומתי מתי הוא הפסיק בעצם ללכת? באמצע, מתי הוא נח כל הזמן? אנחנו מאוד לא מבינים את הקושייה הזאת, כי אנחנו, עם המדע שלנו אימץ לגמרי את מה שנקרא פה הנחה, הקדמה ה-12, שהחושים משקרים לנו. כן? אבל אם אנחנו זוכרים ששום מדע לא יכול להתחיל אלא מהחושים, אז זו קושייה טובה. מה זה או מה אתה מספר לי? אני רואה חטא. הולך מאוד מהר, אתה אומר לי לא, זה רק נדמה לך שהוא הולך מהר, יש לו פחות מנוחה מהצו שלך, אבל יש לו גם מנוחות, כי אין תנועה שהוא לא צירוף של הרבה תנועות ומנוחות. הרי אני רואה אותו באמצע ההליכה, כן? זה לא ש... אם הייתי באמת רואה אותו רק בהתחלה ובסוף, הייתי יכול להגיד את הצירות שלי לפני זה, שהוא פשוט קפץ מפה לשם, אבל הרי אני רואה אותו הולך את כל הדרך, אז אתה אומר לא, הוא כל הזמן, לא. אז אתה אומר לו, מה? אני לא רואה. אז זה הקושיה שלהם, והתשובה שלהם. הם אומרים, אני מראה לכם את זה, כי יש פה קושיה שאנחנו, מתוך הרגל שלנו, מאוד לא מחשבים את זה כקושיה טובה, אבל הרמה מאוד מחשיב את זה כקושיה טובה. כאשר הוא כשלם בחץ אשר הושלך בקשת וחזקה, כן? מי שיורה חץ טובה, חזקה, אומר, מה, גם פה אתה אומר? אומרים, כן. אמרו, זה גם כן, נכנסו בתוך תנועותיו מנוחות. באמצע הוא נח. החץ אף פעם, כלומר, החץ בעצם אף פעם לא הולך, החץ לא הולך יותר מהר משום דבר אחר. כל דבר הולך באותו מהירות. הוא פשוט הולך בצורה יותר רציפה, במובן שהוא לא נח בשום מקום ליותר מדי זמן. כל פעם שהוא מגיע למקום אחד, הוא מיד הולך למקום השני. ואילו הצו, הוא כל פעם שהוא מגיע למקום אחד, הוא נשאר שם לשתי דקות. כן? ואומרו, ואם תאמר, זה לא נראה ככה, וזה שתחשווה או מתנועה, תנועה מדובקת, הוא מחטא החושים. זה חלק מזה שהחושים חוטאים. הם החושים לא רואים את מה שנדמה להם שרואים, כי החושים ייווצר מהם הרבה ממושגיהם, כמו שציעו בהקדמה ה-12. הרמה בהקדמה ה-12, ובסוף הוא הולך להגיד שזה לא רק זה, אלא גם עיקר האטומיזם הוא סותר את החוש, כן? אני רואה דבר רציף, אני רואה דבר גדול, אתה אומר לא, אתה רואה דבר שיש בו יותר ריק מאטומים. אז זה... וזה מה שאנחנו קוראים את ההקדמה ה-12, שזה שהחושים הרבה פעמים טועים, וזה, אוקיי, אם יש לך את ההקדמה הזאת, אז באמת זה עקבי, אבל זה לא נראה לו, זה נראה לו היפוך סדרי בראשית. עכשיו יש, אז זה קושיה אחת. What? No. אז זה קושיה אחת. עכשיו, מי שהקשה לו, הקשה להם, יהיה להם קושיה יותר טובה. זאת אומרת, אוקיי, אין בעיה, אי אפשר להאמין לחושים. נראה לנו שהחץ הולך מאוד מהר, הוא לא, הוא כל הזמן נח. זה נראה לו שהוא לא מפסיק ללכת, לא, הוא כל הזמן מפסיק. לא, לא רק שהוא לא כל הזמן מפסיק, הוא כל הזמן מפסיק יותר, כן? מפסיק, יש לו עוד מיליון הפסקות, אוקיי? אז יש לי קושיה יותר טובה. אז נאמר להם, הראיתם כשתנועי הרכב סיבוב שלם, כן? יש פה וויל, כן? הוא בתנועי הסיבוב שלם, כן? עכשיו, אנחנו יכולים להבין בפשטות, הלו החלק אשר במקיפו הלך דרך הגדולה הגדולה, בזמן עצמו, בעצמו שהלך בו החלק אשר הוא קרוב לנקודת מרכזה העגולה הקטנה, כן? בכל וויל, האמצע של הוויל מסתובב יותר במהירות מאשר החלק החיצוני שלו, כן? כי החלק החיצוני עובר מרחק יותר גדול, שזה הגדרה של איטיות, כן? הוא אומר מרחק יותר גדול באותו זמן. אפילו העיגול הפנימי עובר מרחק יותר קטן באותו זמן, כלומר, הוא הולך יותר, אנחנו קוראים לזה הולך יותר מהר, כן? באותו זמן, הוא עובר, הפוך, החיצוני הולך יותר מהר, כן? החיצוני הולך יותר מהר, כי הוא הולך באותו זמן יותר מרחק. אז אם כן, תנועת המקיף יותר מהרת מתנועת העגולה הפנימית, כן? זהו. עכשיו, אז הם עונים את אותו תשובה, כן? מהירות זה מי שיש לו יותר מנוחות, מהירות זה מי שיש לו פחות מנוחות, ומהירות זה מי שיש לו פחות מנוחות. אז הוא אומר, מה? אני אפשר. ואי אפשר לכם לומר שזה החלק, נכנסו בתוך תנועות טוב, מנוחות יותר. אתה רוצה לספר לי שאותו מעגל, אותו וויל, החלק הפנימי שלו, הפסיק ללכת יותר פעמים מהחלק החיצוני שלו. איך זה אמור לעבוד? להיות הגשם כולו, גשם אחד ומדובק. הרי יש פה רכב אחד, גשם הרכב, כן, מכוון לא רכב, אלא וויל, עיגול, כן? איך אתה מספר לי שהחלק החיצוני שלו יש לו פחות מנוחות, וחלק הפנימי שלו יש לו יותר מנוחות? מה קורה פה? אז הם אמרו כן. הרי צריך לחשוב, רגע, אם אתה אוטומיסט, אז באמת אין בו בעיה, כי אין בזה דבר רכב. במקרה זה נראה לנו רכב, לך תבין למה. אבל יש פה רק המון... נכון שזה נראה לנו דבר אחד, אז כלומר שכל דבר הוא קרוב אחד לשני, אבל צריך להיות לא. צריך להיות שכל אחד הולך, כל אטום יש לו את ההליכה שלו. ואתה תשובתם, כי התפוצצו חלקיו, אז באמת זה נשמע, התפוצצו, הם אף פעם לא היו חלקיו, כן? הם תמיד היו רק דברים ששכינים זה לזה. התפוצצו חלקיו עם הסיבוב. ויהיו המנוחות שנכנסו בתנועת כל חלק שיקיף קרוב למרכז, יותר מנוחות שנכנסו בתנועת החלק. אז רואים שהוא מתומש בחלק, הרי הרכב כולו מבוסס, מורכב מחלקים, אז נכון, הוא, זה לא, במילים אחרות אין תנועה של הרכב, יש רק תנועה של כל אטום שבתוכו, ובאמת נכון, האטומים החיצוניים יש להם פחות מנוחות מאשר הפנימי. ותמר המוחות שנכנסו בתנועות החלק אשר הוא יותר רחוק, נכון? אז אמרו להם ונאמר להם מה, איך נראה הרכב, אתה מספר לי שאין פה בכלל זווה, זה כל הזמן מתפרק. גשם אחד לא ישבה בפטישים, הוא מאוד חזק, אי אפשר אפילו לחתוך אותו בפטיש. וכשהקיף יתפוצץ, פתאום כשאתה מתחיל להקיף, אז הוא מתפוצץ, כרי, כלומר הוא מתפרק, כן, יתפוצץ. הוא מתפרק, כרי ברגע שהוא זז, החלק החיצוני צריך להיות יותר איתי מהחלק הפנימי, יותר מהר, אז הוא פתאום מתפוצץ, והחלק החיצוני לא הולך ביחד עם החלק הפנימי, ואם מנוחתו, ברגע שזה זז, יתאחד וידבק וישוב כמו שהיה, אני אף פעם לא רואה, ואיך לא יסגו חלקיו מתפוצצים, אנחנו צריכים לראות שכל פעם שרכב נע, שפתאום הוא מתפוצץ. ושיבו על זה בעצמם, ושיבו על זה הקדמה ה-12 בעצמם, והוא שלא תתפונן השגת החושים, אבל עד השכל. אומרים שהחושים הם לא עד, הם לא הקריטריון לשום דבר, אלא השכל, נכון? זה לא נראה, הוא נראה דבר אחד, שלכן יש פה בעיה, אבל אין לנו בעיה, כי אנחנו לא מאמינים לחושים, אנחנו, יש לנו ראייה, צריך להיות ככה, אז כן, ככה זה. אז זה דבר אחד. אומר רמב"ם, ולא תחשוב שזה שזכרתי לך, הוא יותר מגונה מכל מה שהתחייב, מאלה השלוש הקדמות. זה בכלל קושיה קטנה. בכלל לא קושיה כל כך גדולה על האטומיזם. אבל אשר התחייב מאמנת מציאות הריקות יותר מופלא ויותר מגונה, יותר מופלא ומתכוון רחוק, כן? לא מופלא במובן הטוב, מופלא במובן הרע, כן? הוא יותר רחוק. הוא לא מעתיק לנו את הבעיות של מציאות הריקות, אבל זה עוד יותר מוזר. והוא אומר עוד דבר, ואין זה שזכרתי לך מעניין התנועה יותר מגונה מיות אלכסון המרובה שווה לצלעו לפי הדעת. עד שאמר קצתם שהמרובה הדבר בלתי נמצא, כן? יש פה שאלה מאוד מעניינת בגיאומטריה. והוא הולך להרחיב את זה עוד עכשיו בקטע הבא, גם עוד יותר, כן? אומר, גיאומטריה טוענת שהצלע, כן, האלכסון, סליחה, הצלע זה הצד, האלכסון, הדיאגנול של מרובה לא שווה לצלו, לא שווה לצד שלו, כן? הוא יותר ארוך, כן? ככה הגיאומטריה ויש לה גם הוכחות לזה, כן? עכשיו תחשוב איך זה יכול להיות. אם האטומיזם נכונה, זה אומר שכל גוף שהוא בעל גודל כלשהו, הוא רק בעל גודל הזה בגלל שיש לו יותר אטומים, כן? אז יוצא ש... וכשאנחנו מודדים, אנחנו בהכרח מודדים אטומים. אנחנו לא יכולים למדוד שום דבר חוץ מאטומים. אין שום דבר חוץ מאטומים, כן? אז אם אני אומר, יש לי מרובה, כן? מרובה למשל, שהוא האורכו ורחבו שלושה אטומים, כן? נעשה משהו הכי פשוט, כן? יש שלושה אטומים בצד ימין, ושלושה אטומים למעלה, כן? זה 3/3. אוקיי, זה נקרא מרובה, כן? עכשיו, כמה אטומים יש בתוכו? גם 3, כן? הוא בסך הכל 9 אטומים. כל המרובה הוא 9 אטומים. אוקיי. עכשיו, כשאתה עובר, כן? אתה עובר באלכסון, אתה גם עובר 3 אטומים, כן? מהפינה הימנית העליונה עד לפינה השמאלית התחתונה, הוא גם 3 אטומים. אז הוא צריך לצאת אותו מידה כמו הצלע שלו. כי מידה זה רק יכול למדוד אטומים. אין אטום יותר גדול מאטום, כן? אז המציאות של מרובה סותרת מציאות האטומיזם. ובאמת יש... כאלה שאמרו, ואני חושב שזה מה שאנחנו מאמינים, שאין אטומיזם, כאילו, לא, אנחנו. מי שבאמת מאמין באטומיזם, הוא באמת צריך לאמץ את המסקנה, עד שאמר קצתם, שהמרובה הדבר בלתי נמצא. זה שאנחנו אומרים מרובה, זה נכון, בתור הפשטה גיאומטרית, שלא מתחשבת באטומיזם, זה יכול לעבוד. אבל המציאות, אין מרובה. יכול, נכון, שבגלל שהאטומים מאוד קטנים, אז יש דברים שמתקרבים לזה. אבל מרובה אמיתי לא יכול להיות, כי המציאות היא גריד. ואם יש גריד שהוא פשוט נסו מנקודות, אז לא יכול להיות, אין בכלל איפה להכניס את מה, איזה אטום יכול להיכנס איפשהו באמצע בשביל להפוך את האלכסון יותר רוח מהצד. אוקיי, זה טענה מעניינת. סוף דבר, אז זה, ולכן זה לא רק, אם חושבים על זה ברגע, אנחנו מבינים שזה לא רק בעיה על המקרה המסוים הזה של האלכסון המרובה, זה קושיה על כל הגיאומטריה. גיאומטריה הרי עובדת בצורה מאוד מדויקת. ולא עובדת עם למנות אטומים. ולכן, לפי ההקדמה הראשונה, יבטלו כל מופתי ההנדסה. כל הראיות של ההנדסה, כלומר הגיאומטריה, מתבטלים. ויחלק עניין בהם שני חלקים. אז, כלומר, אם קצתם יהיה בטל לגמרי, יש חלקם שהם לגמרי לא יכולים לעבוד גם תיאורטית, כן? כמו המשל שעכשיו נתנו, כן? לא יכול להיות תיאורטית, אם ההגדרה של כל דבר, של כל אובייקט בעולם הוא מספר אטומים, אז לא יכול, כל ההוכחות שבנויות על זה, לא יכולים לעבוד, אף פעם. כסגולת ההבדל וההשתתפות בקווים ושטחים. ההבדל והשתתפות הוא מתכוון פשוט. דברים זהים זה לזה ושונים זה מזה, כן? עם כל העניין של קו שזהה זה לזה וכו'. לא יכול לעבוד, אני לא זוכר למה זה לא יכול לעבוד, ויהיו קווים מדוברים וקווים מלתי מדוברים, גם את זה שכחתי מה הפירוש של זה באנגלית. בכל מקרה, אפשר להבין כבר מהדוגמה של המרובע, למה כל זה לא יכול לעבוד. וקצתם, וכל מה שכלל אותו המאמר העשירי מאקלידוס, והוא דומה לזה, המאמר העשירי עוסק בגיאומטריה, כן? בנפרד מהמאמרים הקודמים שעוסקים באריתמטיק. שזה גם, נכון, זה דרך אגב, על זה ראיתי גם, אני חסר לי קצת פרטים פה בפירוש המילות, אבל באמת, אוקלידס חשב, האמין, לא רק אוקלידס, כל היוונים, האמינו שהגיאומטריה הוא חוכמה שהיא נבדלת באמיתות מהאריתמטיק, אני לא יודע איך אומרים בעברית, חוכמת המספרים. ולמה? בדיוק בגלל ההבדל הזה, כי גיאומטריה עוסקת בדברים רציפים. ולכן יוכלה לעבוד בחלוקה אינסופית וכו'. ואילו, arithmetic עובדת רק על מספרים, מה שאנחנו מכנים מספרים שלמים, או real numbers. ולכן הם באמת לא אמינו בכל, הם לא אמינו שיש מספר שמייצג את ה-pi, או את האלכסון שלה, כן? square root of 2. הם לא אמינו שזה קיים בתור מספר, כי זה לא מספר. כלומר, אנחנו פשוט, המתמטיקה המודרנית פשוט החליטה לקרוא לכל מיני דברים שהם לא מספרים מספרים, וחושבים שאנחנו יותר חכמים. אנחנו פשוט יכולים לעשות על זה מניפולציות, על הסימבולים שלהם, אבל זה לא מספרים במובן הישן של מספר. פשוט, זה כל המשחק הולך ככה. מחליפים הגדרות וקוראים לזה, מה? זה מספר דמיוני. מספר דמיוני זה לא מספר, זה איזשהו קוד שאתה מאפשר לך לעבוד. אוקיי, יפה מאוד, יכול להיות שמועיל מאוד לעבוד, אבל להבנה אתה לא משנה. אתה רק אומר לכולם שזה מספר. בדיוק כמו שפאי הוא לא מספר, אתה יכול לקרוא לזה, או כל מיני מספרים שליליים, זה לא מספרים. אולי מספרים שליליים הם איכשהו מספרים, אבל בכל מקרה, מספרים לא אמיתיים, לא שלמים, הם לא מספרים לפי היוונים, ולכן הגיאומטריה שהיא לא עוסקת במספרים שלמים, כן? כל הרעיון של הגיאומטריה שיש לה כל מיני, כל מה שאנחנו צריכים, המספרים אירציונליים, כן? אירציונליים זה פשוט לא מספר, כי מספר זה דבר שאפשר לחלק אחד לפי השני. אם אי אפשר לחלק אותו לפי השני, אז הוא לא מספר, הוא משהו אחר. אוקיי, אז החדשים החליטו שאפשר גם לקרוא לזה מספר, יפה מאוד, ולכן באמת החליטו שאין באמת גיאומטריה ואלג'ברה, כן? זה היה חידושים של דקארט וחביריו. שאמרו שאפשר להמיר כל הוכחה גיאומטרית להוכחה אלג'בראית או לאנליסיס, ולכן באמת אנחנו לא מאמינים בדברים רציפים, ולפחות אנחנו מחשבים את כל העולם כאילו היה באמת אטומיזי, ולכן באמת זה נכון, כלומר מה שהרמב"ם משתמש בו בתור אבסורד הכי גדול שיתבטל כל המאמר העשירי מאוקלידס, זה בדיוק מה שאנחנו עשינו. כלומר, אנחנו לא ביטלנו אותו, כי אנחנו פשוט הימנו אותו לשפת המספרים, ואומרים שזה עובד אם אתה מדמיין שזה מספרים, אבל בעולם, העולם הוא לא באמת מספרים, כן? באמת, כשאנחנו אומרים שיש דברים אירציונליים בעולם, כן, צריך להבין את זה. אפילו הדברים הפשוטים, כמו המספר פאי, הוא קיים, כן, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יש מספר אינסופי של מספרים שמייצגים את זה, וכל רזולוציה שאתה צריך, אני יש לי מספר בשבילך, אוקיי, אבל העולם הוא לא ככה, כן? בעולם יש עיגולים אמיתיים, כן? אז המדע שלנו, לא, המדע שלנו לא, המתמטיקה שלנו לא קשורה לעולם. היא סתם משחק. ברגע שאתה מחליט שכל הדברים האלה הם מספרים, אתה אומר, פאי הוא מספר. למה? כי אני יכול לעשות כל מיני אופרציות של מספר עליו, אוקיי. אבל הוא לא מספר במובן שהוא לא מייצג משהו אמיתי באיך שהעולם עובד. כלומר, הוא דבר, הוא יחס מסוים, היחס בין העיגול לקו של העיגול, אבל הוא לא מספר, היחס הזה הוא, לא, הוא באמת אירציונלי, ואי אפשר לעשות אותו רציונלי, ואי אפשר לדמיין אותו באופן כזה. אז באמת אנחנו לא מאמינים בגיאומטריה, בגיאומטריה העתיקה. אז טוב, כל אחד יכול להאמין מה שהוא רוצה, אני רק אומר שצריך פשוט להבין את מה שהם מדברים עליו, הקדמונים, הם הרבה פעמים מדברים על ומשתמשים בזה, אז צריך להבין. כן, אז אומר, אז קודם כל, כל ההוכחות של הגיאומטריה לא עובדים. אז חלק גדול מהגיאומטריה פשוט לא עובדים בכלל, אם אתה מניח אטומיזם, וחלקם יהיו מופתיים בלתי מוחלטים. כלומר, יש חלקם שלפעמים יעבדו, אבל לא תמיד. למשל, כאמרנו, כל פעם שאנחנו נעשה הוכחה שעובדת ככה, נצא שאנחנו לא קו בשני חצאים. כל פעם שאתה מחלק משהו לחצי, אז זה לפי האטומיזם לפעמים עובד, לפעמים לא. למה? שאם היו מספר עצמיו בלתי זוגות, אז לא ייתכן חילוקו לפי הנחתם, כן? אז זה פשוט תלוי במקרה אם אותו קו עשוי ממספר זוגי או אי-זוגי, כן? Even or odd, מספר של עצמים. אם זה even, אז כן, אפשר לחלק את זה. אם במקרה הקו עשוי ממספר אי-זוגי של עצמים, אז אי אפשר לחלק אותו. אז כל הוכחות שבנויות על זה, שנחלק אותו בחצי, לא באמת עובדים. ואז הוא אומר, אז זה העניין של הבעיה של הריקות והאטום, כן? זה קשור גם לאטומיזם וגם לריקות, כן? או בעיקר לאטומיזם בעצם. ודע, אומר הרמב"ם ודע, לבני שכיר או משהו כזה, היו באחים, אני חושב, שכתבו ספר התחבולות הנודע, יש בו יותר מ-100 תחבולות, כולם נעשו עליהם מופתים ויצאו לפועל, כלומר, זה לא רק שהם הוכחות, הם גם טכניקות שעובדות, ואילו היה הריקות נמצא, לא תתכן מהם אפילו אחת, והיו בטלים הרבה ממעשי הגרת המים. ההוכחה הזאת, אני חושב, היא לא כל כך טובה, אני צריך לבדוק מה בדיוק הרמב"ם שאתה מתכוון, אבל ככה מפורשים פה אומרים, אבל ראיתי שיש חלקים על זה ש... זה לא הכוונה, אבל כל מפורשים פה חושבים שהכוונה היא למשהו שיהיה מקובל להגיד בימי הביניים בתור הוכחה לחוסר הריקות, שזה כל הכלים שעובדים על, על העיקרון של ה-pressure, כן? למשל, אם יש לך כלי ש... שכן, אם אתה לוקח כלי, כל כלי פשוט ואתה לא מרשה שייכנס לתוך האוויר, אז הוא יכול להחזיק מים גם אם יש חור למטה, כן? והיו כל מיני טכניקות ותחבולות שהשתמשו בעיקרון הזה בשביל, למשל, היה כלי, שגם הנבוני פה מביא את זה, היו משתמשים פה לשאוב מים, כן? לפעמים שואבים מים מאיזשהו, נגיד, איזשהו בער עמוק או משהו כזה, או חבית יין או משהו. אז פשוט היה הרבה חורים למטה וחור אחד למעלה, אז אתה מכניס את זה לתוך הזה, כי אתה מכניס את הכלי הזה לתוך החבית, וזה מתמלא יין, ואז אתה סותם באצבע שלך את החור למעלה, שלא יכול להיכנס לאוויר, ואז אתה מוציא את היין, וזה כאילו, זה נראה מוזר, זה חידוש שזה עובד. והם חשבו שזה עובד בגלל שמה שאומרים, נוהגים להגיד ש-Nature abhors a vacuum, כן? הטבע שונא את הריקנות. זה גם משהו מוזרי, כן? הטבע שונא את הריקנים. אבל... הטבע, הם חשבו שהסיבה שהמים נשארים פשוט כי לא יכול להיות ריקות, כי אם היה יכול להיות ריקות, אז פשוט המים היו נגררים מהחוצה. התשובה האמיתית שזה לא נכון, כי זה קשור פשוט לזה שגם אוויר הוא משהו. זה לא קשור לריקנות. צריך פשוט האוויר הוא יותר דחוס הוא לא מרשה למים לעבור, משהו כזה. לא זוכר בדיוק. אבל הם חושבים שהרמב"ם מתכוון למשהו כזה. מעשה אגרת המים, כל פעם שאתה גורם למים להישאר במקום בגלל שאין אוויר, אז זה עובד רק לפי דתם בגלל שאין ריקנות בעולם. בכל מקרה, הרבה דברים עבדו לפי ההנחה הזאת של אין ריקנות, ולכן זה לא יכול להיות. והוא מסיים הרמב"ם, ואני אסיים פה, ובטיעון על קיום אלה הקדמות, וכי יוצא בהם קלו הימים. כן, זה חלק מהביקורת של הרמב"ם, שזה שיש הרבה ספרים ארוכים שמסבירים את זה, זה הבעיה, כי דברים פשוטים לא צריך הרבה זמן. אבל בגלל שהם אומרים דברים שצריך, הרי יש פה הרבה דברים לענות עליו, צריך לענות על כל המתמטיקה, כל הגיאומטריה, אז הם מחלים את ימיהם בלהתווכח על כל הדברים האלה. אז הרמב"ם בעצם אומר, בעצם אני גם לא רוצה להפסיד את הימים שלי בלהתווכח על זה, אני רק מראה לך כמה דוגמאות להבין כמה זה אבסורדי במבט ראשון, כל השיטה הזאת של האטום והריק, ולכן לא, אני רק מראה לך למה זה לא פשוט. ושוב דובר, אני נשאר רק דומתם, אז הוא חוזר. כן, זה קצת יצא מעניין, כי בעצם הפרק הזה לא נועד להפריך את הכלם, הוא נועד פשוט להגיד את ההנחות שלהם, אבל הוא לא היה יכול להתאפק מלהזמין לנו למה זה, עד כמה זה לא יכול לעבוד, והוא אומר שהוא יחזור לעניין עכשיו. אוקיי, נחזור לשבוע הבא, אנחנו נקרא את ההקדמה הרביעית וכו'.